הכל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים. סיפורי ירושלים. אנחנו לידי שבוע עם הסיפורים שלנו. אתכם ישראל גליס, פה בירושלים, עם ישראל בן צבי בבני ברק, שי פופובסקי, ואורחנו הקבוע הרב משה גולדיס. הפעם אנחנו הולכים לדבר על בנק אמבוגר. בנקים בירושלים, כולנו מכירים את בנק לאומי, הפועלים, פגי, דיסקונט, מרקנטיל ועוד, אבל בירושלים של אבותינו היו בנקים משפחתיים. בנק ולרו, בנק פוטווגר, בנק אמבוגר, ועל בנק אמבוגר רוצים לדבר על הלילה. מתי הוא קם, למה הוא נסגר, סיפורו של בנק. גם קצת סיפורים על בנקים בכלל, אבל בעיקר על סיפורה של משפחת אמבוגר, מהבנק של אמבוגר. השבת היא גם שבת חיי שרה, ובפי רבים אנשי ארץ ישראל נקראת שבת חברון, אז אנחנו נעלה שירי חברון, נשמע את אחד הלוחמים לשחרור חברון, ידידינו צביקה נוימן שיספר על הימים הראשונים אחרי השחרור של חברון, ואחרי זה גם את השיר שכתבה רבנית מנוחת אוקר, שר את זה מיכל שטרייכר, ועוד שני שירים שאנחנו נשמיע, זה היום חל גם פטירתו של אדמור מקוסון, רבי יוסף רוטנברג, אז נשמיע שירי קוסון. לילה טוב וערב טוב ידידינו הרב משה גולדיס.
לילה טוב, ארגליס, לילה טוב לכולם. רשימה כל כך ארוכה שאתה הולכת לך בעלה בתוכנית.
אני מקווה שנשפיק את הכל.
לא יהיה מקום בכספת בבנק. היום אתה בחרת על נושא מעניין, על בנק, ולא סתם בנק, אלא בנק ירושלמי משפחתי, לי שם לא היה חשבון.
טוב. אם היה לך, אני גם הפסדת.
הבנתי. אני יודע שבדרך כלל סוגי בנקים האלו לא שרדו. ומכאן נשמע מה היה ההיסטוריה של הבנק של אמבורגר. איפה זה היה? מה היה הכתובת שלו?
זה בעיר עתיקה. ברחוב השלשלת.
הבנתי. למרות שבירושלים של היום יש בנקים לא קטנים פרטיים גם כן, של, זה נקרא צ'יינג'ים.
צ'יינג'ים.
יש כאלה שצריכו מאוד, ויש כאלה שלא כל כך וגם גררו אחרים. אבל אני רק רוצה לתאר לך דו שיח ירושן מהבנקים שפעם שמעתי, אני לא זוכר ממי. רזן דריזן, הידוע, יש עליו הרבה סיפורים. הוא היה בכלל טיפוס מעניין, אבל לא היה תמיד.
יצא עליו ספר דרך אגב.
כן? עליו אפשר לזה כמה ספרים. הוא היה תמיד שמח ומשמח אחרים. מרבה לכל היידישקייט שלו, הוא היה יהודי שמח. פעם הוא הולך ברחוב הירושלמי, אומר לו איזה אברך, רב זלמן, נראה לפי הצורה שאתה צועד, שכל הרחוב שייך לך. החנויות, הבנקים, הכל. בגלל זה אתה כל כך שמח. אומר לו רב זלמן, זה נכון. כל החיים, כל הרחוב שלי. עכשיו קדוש ברוך הוא מרחם עליי, שאני לא אצטרך לסחוב, איך אומרים, מסע כל כך כבד, מסעות כל כך כבדים, אז הכל לבד, לנהל את הבנקים, את החנויות, מה עשה קדוש ברוך הוא? העמיד לי בכל מקום ומקום, מי שיעבוד במקומי. אחד מנהל את הבנק, אחד המכולת, ועוד ועוד ועוד. בתוך שדי דיבור, נכנס עם האברך הזה ביחד לחנות, הוא אומר למוכר, תן לי לחם, המוכר נותן לו מיד, לא משנה שהוא שילם כמה גרושים. רזמן אומר לאברך, דוזאיסט, אתה רואה, אני מבקש ישר מקבל. האיש עומד פה בחנות בשבילי, כך הוא ממשיך ללכת עם האברך, הוא נכנס לבנק, איך שהוא ניגש לאשנה, הוא אומר לו, עובד, תן לי סכום כסף, כך וכך, מיד הפקיד נותן לו, לא משנה שהוא חתם על משיכה. ושוב הוא אומר לאברך, אתה רואה, גם הבנק שלי, מה שאני מבקש אני מקבל. כך הוא מרים את היד ועוצרת מונית, בקיצור דמיון ירושלמי. אז הוא היה בנק עם גם כן דמיון, אני לא יודע.
אני אשאיר לך עוד לדמיון הירושלמי. יש ברחוב, מול ישיבת חברון, יש בנק מרקנטיל.
ישיבת חברון הישנה?
הישנה בגאולה. בגאולה בפינה של רחוב ישיבה ורחוב חגי, יש שם בנק מרקנטיל. בקומה הראשונה של הבניין הזה היה גר פעם יהודי אחד שקראו לו רבי לאפשטיין. יהודי בנקאי, אח של רבי שלום אפשטיין מישיבת מישורים, יהודי בנקאי, היה לו גר בקומה הראשונה, חלון של המטבח, היה פונה החוצה, אנשים היו עוברים ביום שישי, דופקים בחלון על רבי אלה, אפשר לקובץ שבס על וואה, היה מסתכל בחלון, הוא היה כתף פתק, נותן למכניס לחלון, הוא מוציא לו 500 לירות, נותן לו 500 כמה שהוא רצה, הלוואה לשבת, כך אחד אחרי השני. הבעל אפשטיין נפטר, הבית נמכר, בחלון הזה שהבעל אפשטיין שם היום כספומט. אתה מכניס כרטיס...
בתוך חלון.
בתוך חלון. אני מכניס כרטיס ואני אומר, הבעל אפשטיין קובץ שבת שעושה לי פייק, תכניס, תקבל.
יפה. זה איך אומרים, סגרת את המגל הירושלים.
בדיוק, כן.
אתה רגיל שתהיה בריא, אתה בוחר לנו נושאים כאילו תימוניים, מעניינים, ואני צריך לעצמי איזה מתכונים. לבנק שנותנים מתכונים זה קצת נראה לי קשה. אני אדבר אולי על מה, ש... על... על מה שמכבדים בבנקים. לא, בבנקים נותנים הרי קפה ותה, הדברים האלו. אנחנו קצת נרחיב את הנושא, יש על הנושא הזה הרבה 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 סוגים. של תה, של קפה, ויצירות, והרכבות, וקוקטיילים. ננסה לדבר על הנושא הזה. אם אתה יודע, פעם היה אנשים מיוחדים שעשו תה וקפה, והיה להם כזה מגש עם שלושה ברזלים לכיוון למעלה. יחזיקו את זה וחלקו את התה לאנשים, וזה היה פרנסה בפני עצמה.
יש אדם אחד כזה שעושה את זה ברחוב יפו.
כן, אז אני ביחוד יפה לא ראיתי, אני ראיתי בתל אביב, באזור תעשייה, בחובה שגנצו שם, יש לו חנות מטר על מטר, כל הזמן הוא עושה תה, קפה, והולך בין הבתי מלאכה, והוא פשוט מאוד, זה הפרנסה שלו, זאת אומרת שבירושלים גם יש את זה.
כן, 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 מול הדואר המרכזי, יש עוד אחד שלו בית קפה כזה קטן, הוא הולך עם הגש כזה, תלוי, על זה יש כוסות, בדרך כלל הולך, אני פשוט פעם אחת עצר אותו, כי סקרן אותי, הוא הולך לאיזשהו בנק, אבל הוא החזיק קפה וגם מים, כוס קפה ומים, כוס קפה קטן וכוס מים גדול.
ככה זה הולך.
כן, עד שהסביר לי למה גם.
שלוק ושלוק.
נכון.
ובעזרת השם המשך נרחיב.
אוקיי, אז אנחנו רוצים לשיר ראשון, דיברנו על שבת חיי שרה, שיר חברון, חברון עיר האבות, בואו נשמע.
מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח Netzachi Be'elu neimamre Ze lo haya mikre She'Avraham avinu kana Chilkat adama Ve'hu yada She'tov asa She'tavo la ha'sha'a שעם ישראל שלו יהיה בשעת צבא חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח מצחים חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח מצחים הדורות חלמנו חלומות לבוא להתפלל על קברי אבות חיילינו נלחמו שם שמיים הם קידשו ובעזרת השם את המערה שחררו חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחי שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד
בחולון העיר יושבים משפחות של צדיקים מתוך אמונה ותקווה שומרים על העיר הקדושה ואנו פה נושאים תפילה לאחדותה של האומה לשנה הבאה לחברון הבנויה חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים חברון חברון לנצח לנצח
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו נפשי שיכנס לבנקים, אנחנו נכנסים לבנק של השירים של שלמית אייזנבך. עבד יוצא בשליחות אדונו שלמית אייזנבך. יצא עבד בשליחות אברהם אדונו. יצא לבקש אישה ליצחק בנו. מסע הדורות הוא תלה לכתפיו. להמשיך את שושלת אברהם אדוניו. יצא עבד נושא תפילה, כיצד ידע מהנערה הנעלה. זו אשר תזכה להיכנס באוהל שרה. זו אשר תניג את המלוכה בשרה. יוצאת נערה בת שלוש אל העין. יפת מראה וטובת עין. לראשונה בחיי אל הבהר תאר קדה, קפצו המים ועלו לקראתה. ואיש נושא עיניו למרום מפלל, ומביט בנערה וכולו מתפהל. השתאה הוא לראות את הקטנה הגדולה, הוא פונה אליה בבקשה ובשאלה. מעט מים יקדך גמה. גם לגמליך ישב והשכם בצמה. הזמינתהו לבוא לתארח בביתם. אותו את משרתיו וכל אשר איתם. יצא יצחק אל השדה לסוח, לעת ערב בטרם יום יפוח, בעת עלות המנחה נשא עיניו, והנה אוחד גמלים בקדמת פניו. בואי קלה, בואי קלה, מסוס דודים עטרת בעלה. שלמית אייזנבך. ואנחנו דברים על הבנקים, על הבנקים בירושלים. על הבנקים בירושלים, אז ככה, היה בנק ולרו, שהוקם ב-1848, הבנק הראשון בירושלים. לא חומת נתון יותר פרטים עליו. בנק יעקב פוידיגר, 1856, בירושלים, נוצר על ידי השוויצרים. בנק נתן אמבוגר, 1894, נתן עיר שופינחס אמבוגר, שני אחים, השניים היו נתינים אוסטרים, ובגלל קשרים עם מנהל הדואר האוסטרי, הם השיגו רישיון שכל דברי הדואר עם כסף עברו דרך הבנק שלהם. הם עשו עסקים טובים, לא הייתה השגחה ממשלתית על הבנקים, וביקורת של רואה חשבון, וכך הבנק הסתבך עד שהוא פורק ב-1900. בנק אפק, שזה אנגלו-פלסטינה קומפני, 1904, דוקטור יצחק לוי מקושטה וזלמן לבונטין. בנק אוטמן, בנק קרדיט ליונה, הבנק הגרמני, הבנק לחקלאות. היה בדרך כלל בבנקים האלה יושב כבס, זה מין שומר כזה, בפתח של הבנק, הוא ידע שפות, שטרות שלא נפרעו ונמסרו לכבס, לעיכול על הסחורה שבחנות, הוא היה מעכל אותם. הדביקו סרט בד עם חותמת שעבה לגבי המנוש לדלת החנות, ושידוע שאותה חנות, יש לה בעיה עם הצ'קים שלה. היו בירושלים חלפנים שעסקו בחילופי שטרות, שהגיעו בעיקר מרוסיה. הבנק החשוב היה אנגלו פלסטינה. אנגלו פלסטינה והיה גם אנגלו מצרי. אנגלו פלסטינה היה בחוב יפו, טלפון מספר 41, המנהל היה דוקטור יצחק לוי ושאול גורדון. בנק די רומא, בפנים של שער יפו מול מגדל דוד. בנק האותמני אמרנו היה בחוב יפו, הטלפון שלו מספר 50. בנק קרדיט ליאני, חוב יפו, הטלפון 49. וכך היה בנק ג'ייפן בנק, הבנק האנגלו-מצרי, שהוא בנק הראשי בלונדון, הבנק בשביל המחנה הבריטי, כך כתוב מודעה, סניפי הבנק אלכסנדריה, עשיות, בני סוף, ג'יברלטר, חרטום חיפה, טנטה יפו, ירושלים, מלטה, מנסורה, פורצאית, פורצודן, קהיר. זה הבנק, הבנק שהוא מחובר, הבנק האנגלי. כמו שאמרנו, היו בנקים בירושלים, הראשונה יש חיים מהרום ולרו. שלושה בנקים התקיימו בירושלים, מספר אחד מכותבי ההיסטוריה הוותיקים. שלושה בנקים התקיימו בירושלים בעת אחד של חיים אהרון ולרו, שנוסד לפני כמה שנים, הוא כותב, על די אביו, רבי יעקב ולרו, בשם בנק יעקב ולרו ושותפו. משפחת ולרו שמוצא היה מארץ המוריה, הייתה בירושלים כבר לפני למעלה 250 שנה. החכם השלם הכולל רבי יעקב ולרו, אדם שקדם בתורה, עובד אלוקים, הוא נפטר בקוו אדר תקוף כ"ח, קבעו אותו בחלקת הקרות הנקרא הברק. נכדו הרב הנגיד רבי יעקב ולרו, ואביו של אהרון חיים ולרו, יסד את הבנק. מקודם הוא היה שוחט ובודק, ואחר כך נמנה לראש העיר וגזברה. רבי אהרון חיים ולרו ידוע בירושלים, בספר תולדות חכמי ירושלים של פרומקין, שם יש את כל ההיסטוריה שלו. אז זה היה בנק של חיים אהרון ולרו. הוא היה גם הרוח החיה בכל מיני דברים שקשורים לירושלים. רבי משה יצחק גולדשמיד היה מנהל של בנק כמעט במשך כל שנות קיומה. רבי משה יצחק גולדשמיד, מתושבי ירושלים, היה יוצא הולנד. היה גם עסקן ציבורי חשוב, ראש הדת יהודי גרמניה והולנד בירושלים, מנהל ועדת התקות של די פרנקפורט בירושלים, ממונה ראשי של כהל אויד, וכן חבר הוועד שביים בית החולים שערי צדק. הוא היה הרוח החיה של הוועד הזה. הבנק השני בירושלים היה בנק פוידיגר, גרמני נוצרי. גם הבנק הזה עסק בעיקר בקניית ומכירות קרקעות בגבולות ירושלים החדשה. הוא בנה על ידי עוזרים וקבלנים יהודים את השכונה המחנה יהודה, סוכת שלום, בתי פרלמן. בתי פרלמן שהיו בתים מיוחדים, אשר רבי מלך פרלמן היה אחד מהאנשים החשובים בירושלים. ואת הבתים של השכונות האלו מכרו ליהודים בתשלומים לזמנים ארוכים, בתנאים נוחים. הבנק הזה התבטל בעקבות מותו של הבעלים, אותו פרוידיגר. בנק המבוגר, זה הבנק השלישי של האחים המבוגר, באמת היה זה רק שולחנות במובן הפשוט של המילה. בעלה ואחים נוטה ופנחס והמבוגר היו בני הדור הישן, והיו מהדור הישן, והיו שלהם נכסים ומחליפים כספים. אני אכנס לפירוט היותר ברור של בנק המבוגר, שזה הבנק שאנחנו מדברים עליו הלילה. היה בנק הגרמני בשנת 1891, יסג את בנק הגרמני נוצרי בברלין, בנק בירושלים בשם דויצ'ה פלסטיני בנק. מנהל הבנק הזה מומחה בעל מקצוע, נשלח לנו מברלין, וגם פקידים אחדים באו מגרמניה. רובם של הפקידים היו בני הגרמנים בארץ, שלמדו בגרמניה ואתה מדיעה בנהלת ספרים ועסקי בנק. גם הערבים, מחנכי בית התאומים הסורי הגרמני בירושלים, הנקרא בית התאומים שנלר, על שם מנהלו יוסף רחים השבילי, תחרו לזה שהם מנהלו את הבנק. בנק קרדיט אחר היה, בנק של בנק צופתי, בנק קרדיט לויאניס, שוב בשנת 1900. בנק אפק, של המנהל שלו היה לבונטין, בשנת תפריש סמך ג' הוא נוסד ביפו, הבנק הלאומי העברי בשם חברת אנגליה פלסטינה, בתור מנהל הוא נשלח מלונדון, הבנק הקולוניאלי הציוני, שם היה הבנקאי המשכיל והחרוץ היהודי בתור ציון המובהק, מרזן לבונטין, כך כתוב בפרסום שלהם, שם מייסדי המושב הראשון לציון, הכיר היטב את הארץ ותנאיה, כעבור שנה בערך נפתח סניף לבנק הזה גם בירושלים. היה אז גם חילופי מטבעות בארץ, הייתה לירה רגילה, לירה פלסטינאית, לירה מצרית, הייתה עבודה קשה מאוד למנהלי הבנקים לדעת לפרוט מה במה פורטים, איך פורטים כל דבר. הייתה להם משימה מאוד, מאוד מיוחדת וקשה. אנחנו נצא לשיר נוסף של, שמחבר אותנו עם חברון, השיר, שיר חברון שלי.
נוסעתי אז חברון, כי רוח אחרת כל ליב נוסעתי אז חברון כי רוח אחרת רוח אחרת הייתה עמו חברון שלי
איתכם, גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס
חזרנו חזרה, אחרי שקצת דיברנו על ההיסטוריה של הבנקים בירושלים, שוב אליך, לילה טוב, ערב טוב, משה גוליס.
לילה טוב, ארגליס, לילה טוב לכולם. הפרשה שלנו, פרשה חיי סורה, ששם מסופר כמה היו השנים של חיי סורה. בהמשך הפסוקים יש את אברום זקן בא בימים. יש מדרש, במדרש הגדול ובראשית, מובא לפסוק הזה משהו מעניין, אברום זקן בא בימים, בגלל כיוון שמתה שרה, מיד קפצה עליו זקנה. היה סיפור לפני הרבה שנים, אני לא זוכר כמה, שקו אוטובוס מספר 823. סיפור ידוע שהאוטובוס הזה נוסע מהמרכז לצפון, מתל אביב לנצרת. האוטובוס היה מלא נוסעים, אפילו בעמידה. הנהג היה בחור שאולי נראה מי יודע מה דתי, וכשהאוטובוס הגיע לצומת מגידו, שמעו פתאום יריות, והנהג הרגיש כאב חזק בבטן וברגל. שהוא הציץ במראה בצד, הוא הספיק לראות שני מחבלים עומדים בשוליים ביורים. אתה זוכר את הסיפור הזה?
כן, נכון.
זה ממש איך אומרים אקטואליה להיום. וכמובן באוטובוס נוצרה פאניקה, צעקות. בשבריר שנייה הבחור הנהג חשב על ה-50 נוסעים שיש לו באוטובוס מאחריו. הוא לא התייחס לכאבים, לחץ על הגז, אתה יודע, פול גז, ולמרות שהצמיגים היו מפוצצים, ירו בהם, הוא המשיך לנווט ולהרחיק את האוטובוס. המחבלים התחילו לרוץ אחרי האוטובוס, אבל איך שהוא הצליח להתרחק מרחק סביר שהם כבר לא יכלו לראות. ואחרי כמה דקות הנהג התמוצץ והאוטובוס נעצר. בבדיקה של התוצאות היו ככה שמכונית שנסעה אחרי האוטובוס נהרגו כל הנוסעים ועוד כל מיני פצועים, ודווקא באוטובוס המפוצץ הזה חוץ מהנהג אף אחד לא נפגע. פינו את הנהג לבית חולים במצב קשה. למחרת היו כל העיתונים מלאים עם כותרות על הפיגוע, וכולם הבליטו את התושייה של הנהג שקראו לו דני שפילמן. אתה יודע, הגיבור היום.
כן, מה נזכרת בו היום?
תקשיב את הסיפור, אני לא סתם נזכרת, אספר לך היסטוריה, זו אקטואליה גם לפרשה, גם לנושא שלך.
טוב.
ככה, הגאון רב אברום סלמון, שהיה ראש ישיבה מוהר הצעיר בבאר שבע, אתה בעצם גם כן הכרת אותו.
כן, בטח.
הוא ראה את המקרה המחריד בעיתון, ואת השם של הנהג שיצא גיבור היום. הוא נזכר שהנהג הזה, הבחור, למד אצלו בישיבה, והוא היה מהבחורים שלא הצליחו להתאקלם, ונפלט מהישיבה. למרות שהרבה תלו, הוא תלה בו תקוות וכל הצוות, אבל הבחור לא הצליח, כנראה היה לו חברה לטובה, לא משנה מה, הוא נפלט מהישיבה. עברו מהסיפור של נפלט מהישיבה עד לסיפור של האוטובוס 10 שנים. הרב סלמון החליט שהוא צריך לנסוע לבקר את הנהג, תלמידו לשעבר. הוא נסע עד בית חולים העמק באפולה, שם היה מושפז הנהג. זה היה לא קל לאדם מבוגר, נסיעה ארוכה באוטובוסים, אתה יודע, מבאר שבע עד אפולה. בקיצור, נכנס לבית חולים, הבחור הזה הנהג, דני, מאוד התרגש, שהוא ראה את הרב מגיע לבקר. והוא מספר לרב על הנס שרק הוא נפגע ואף אחד לא. שואל את הרב סלמון, תגיד לבחורצ'יק, איזה כוחות עצומים יש לך, איזה גבורה. הנהג עונה, ראש ישיבה, תדע לך, אפילו שעזבתי את הישיבה, הכוחות באו אליי ממך. שואל אותו ראש ישיבה, איך? אז הוא מספר לו. הוא מספר שלפני הרבה שנים, שעוד בישיבה, בפרשת חיי סורה, הראש ישיבה דיבר על הפרשה, כמו חומרים שנהוג בישיבות, והרב המשיל משל, הוא המשיל משל על נהג שמסיע אוטובוס, מלא נוסעים, פתאום נתקל בסכנה, ירי חדוימה, הנהג מתמלא כוחות אדירים, כוחות על אנושיים, כמו שאומרים, והוא מחלץ את האוטובוס מהמקום. למה? כי יש לו אחריות על החיים של הנוסעים. ואיך שהתחלתי לעבוד נהג, חשבתי על השיחה הזאת הרבה. והנה הגיע הרגע, וזה נתן לי את הכוח. הוא מספר את הסיפור, שואל את הרב סלמון, זה היה משל, אבל אולי תזכיר לי מה היה הנמשל. אומר לו דני הנהג, גם את זה אני זוכר ראש השיבה. הרב אמר שלפעמים בחור חושב רק על החיים שלו. אתה יודע, בחור מתנהג כמו מעשה קונדס, הוא לא חושב על העתיד, בחור צ'יק עם כל המשתמע. אבל הראש השיבה אמר שבחור צריך לחשוב שהוא עתיד לבנות בית, הוא יהיה אבא לילדים, סבא לנכדים, לנינים, אוטובוס שלם נוסע מאחוריו. וצריך לקחת אחריות על הכל. וזה הכוונה. זה הייתה השיחה של רושיבה, אבל זה הכוונה, ואברום זקן בא בימים. שעל זה המדרש אומר, כמו רב חובל גיבור, שכל נושאי הים פחדו ממנו, עד שנשברה הספינה וכולם נפלו למים, הרב חובל בתוך המים צועק לעזרה מאנשים אחרים, אמרו לו, מה קרה? אתמול היית פייטר, עכשיו אתה מבקש עזרה. כך אצל אברום אבינו, שבכל המלחמות עם חמישה מלאכים הוא ניצח את כולם, כמו שכתוב בחלק עליהם, לילה הוא ועבדיו, ויקם, ועל אברום כתוב, שמושל בכל כמו שכתוב, ברוך אברום לכל עליון. עכשיו שסורה נפטרה, הוא בא לקנות לאחוזת קבר, הוא אומר, גר ותושם, אני הולך למוכם, ואני צריך לקבור את שרה. ומיד נאמר בפסוק, ואברום זקן. מעבר לסיפור, שהוא מלא מסר בפני עצמו, סיפור ממש מעורר אמונה, יש גם את העניין האחריות שיש לאדם. ויש גם קשר לנושא של הבנק של משפחת המבורגר. ואיך קשר גם לבנק וגם למשפחת המבורגר. את השם של משפחת המבורגר אני זוכר מזמן שהייתי בחור, ולאו דווקא מבנק. יש איזה ארגון, תוירה שבעל פה שהיה בזכור מוישה, לא יודע מה אם זה היום, אתה זוכר כזה ארגון?
שמה?
ארגון תורה שבעל פה שבחור
דפים. משפחת גפנר.
משפחת גפנר. איפה זה היום, ממו, אני
מול,
לא יודע.
מול אותו מקום, מול זכור מוישה, מול השטיבלך, באותו מקום.
אבל לצערי, אני כבר היום לא למד. בקיצור, הארגון הזה דרבן מאוד בחורים ללמוד לפי גמרא, ובכך השרישו הבחורים את העול למה שהם עתידים לסחוב על הכתפיים. ומי היה הבויכן שבחן כל השנים? זה היה אמבורגר, שהיה גר באורנס נסייזר. ואני ביררתי למשפחה, זה מתקשר למשפחה של הבנק. אתה זוכר את האמבורגר הזה שהיה בויכן?
מדי.
כמה קיבלנו לכל דף, אני חושב לירה. וקשר לנושא בפשטות. אברום בא לעשות עסקה עם אפרון על אחוזת קבר, נכון? והרבה נאמר על המושג של 400 שקל כסף. סכום לא מבוטל. איך אומרים הסכום? עבר לסכר. כל מיני פירושים שיש מטבעות, שזה מטבעות גדולים. למה זה שקל כסף? כי זה גושים, מטבעות גדולים. אולי כדי להבין את גודל הסכום, מספרים על אחד מהגדולים, שהיה קורא את הפרשה בחומה, שהוא היה תוך כדי קריאה, מסביר את הפרשה. שהוא הגיע ל-400 שקל כסף, הוא פתאום אמר, תתה אוי ונמטמנדס. איפה הולכים את הסכום הזה? בבנק יש את המושג של עובר ושב, אתה יודע. בירושלים היו מפרשים אחרת, עובר ולא שב. אבל בנק זה דבר מעניין. זה עסק שכדאי לנהל אותו, שכדי לנהל אותו בנאמנות, צריכים להיות אנשים כנראה כמו משפחת המבורגר. אני זוכר גם בצבריה, היה יהודי מעניין, שבסוף ימיו גר בירושלים, גאון וחסיד, קראו לרב שלמה גלינסקי, אולי הכרת אותו?
בטח.
יש לו בן פנחס גלינסקי,
שגר בחוב הגיורא.
יכון. רב שלמה גלינסקי היה תלמיד של רמי שפירא, רבי שטיבס רחמן לובלין עוד. הוא היה חסיד שורטקיב. הוא למד ביחד עם אלף שמחה הרבה. כשאלף שמחה היה בצבריה, הוא למד את הרבה ביחד. והוא היה מנהל בנק כל החיים שלו. רב שלמה גלינסקי הגוין הזה היה מנהל בנק, היום הבנק הזה לא קיים. לבנק קראו סחר חוץ. אתה זוכר כזה שם? היה בנק בצבריה שקראו לו סחר חוץ. הוא היה בתפקיד 35 שנים. אתה לא זוכר את השם. על כל פנים, בתקופה ההיא...
כשאני הגעתי לצבריה כבר נסגר הבנק.
הבנתי, בתקופה היא, אתה קצת יותר מבוגר ממני, ושאני באתי, אני עוד הייתי ילד, זה היה קיים.
אני בגיל הזה כבר לא הלכתי לבנקים.
יכול להיות. בתקופה היא לא היה עוד את העידן של המחשבים, כמו שיש היום. הכל עבד ידני, אתה זוכר שהיו פוסקים ספרים בבנק?
בטח.
ובודקים, ועם כל זאת, רב שלמה גלינסקי היה מנהל מספר אחד. עד כדי כך שהרבה אנשים באו לפתוח חשבון בבנק הזה, כי הם רצו להיות לקוחות שלו. הרבה מהבנקים ניסו למשוך אותו אליהם, כי הוא היה אדם עם אישיות וישר והגון. וקצת להבין, מדובר ביהודי גאון ממש. יהודי שהוציא ספרים על מסך הסקוטשים. יש ספרים בשם זבח שלמה, שבעולם הישיבות הספר הזה ממש מחובר ללומדים. יהודי שמסר שיעורים קבועים כל יום, תפילות ארוכות ועוד ועוד ועוד. וגם חומרים, הראש שהיה... מנהל בנק היה ראש משהו משהו. יש פירוש על הפסוק, מה שאמרנו קודם, על השקלים, 400 שקל כסף, עבר לסריחה. מספחים על הרפורים זמן מרגוליס מברודי, שהוא הלך לאחד מגדולי המלכות להשתדל להמתיק או לבטל איזה גזרה רעה שגזרו על היהודים. והשר שהוא הלך אליו להשתדל אצלו, היה שר ידוע שלוקח, אתה יודע, שוחד. לרבי פרוים היה קשה הקטע להציע שוחד. בכל אופן היה נקי כפיים או בר לבב, אבל לצורך מצווה מה לא עושים? הוא דיבר עם השר בעקיפין, וכל מיני רמזים על כסף. אותו שר שאהב מאוד מאוד הכסף, הוא גם התבייש לצבוע את זה בפה. הוא אמר לרבי פרוים, את הבקשה שיש לך אליי, אני אמלא בעזרת השם ברצון, עד סוף. אבל גם לי יש בקשה גדולה אליך. יש בעיר שלנו סוחר גדול, שאני חייב לו הרבה כסף. תעשה לי טובה, תיגש אליו וסדר את העניין. אתה מבין? ברמז. רבי פרוים הבין מיד את הרמז, והלך, והכל יסתדר בשתי הצדדים. כשרבי פרוים חזר מההשתדלות, אז אמר פירוש של הסיפור של אפרוים. הוא אמר, מה שכתוב 400 שקל כסף אוי ולסויכר, זה הכוונה ככה. אותו אפרון שאמר לעבור בהתחלה 400 שקל כסף בני ובנך מהו, הוא התבייש לקחת את השקלים ככה ישר, לא, לא נעים, מיד של אברום. אז מה הוא אמר לו? אוי ולסויכר, הוא הפנה אותו לסוחר. אברום הבין את הרמז והעביר את זה לסוחר.
ולמה הוא החליט על 400 ולא על 600?
אז אני תכף אספר לך.
כן, טוב.
כמו שאמרנו בפתיח, אנחנו ניתן היום מתכוני צי וקפה. הקיבוץ שמגישים בבנקים. אנחנו נתחיל עם קפה ירושלמי, שהוא היה שם דבר, ועשו אותו לשבת, וזה היה אין אפשר בסמתי.
השול קווי.
השול קווי. עד היום יש שעושים את זה. אני יכול לספר לך, אורגל, סיפור מהחיים, כמו שאומרים מהשסח. שאני עשיתי את האופוף הראשון לבן הבכור שלי, רציתי שהסקנים יבואו ללוות את החתן. אתה יודע, אצל החסידים באים לקחת את החתן לבית הכנסת. לא, בעולם הישיבות זה לא קיים. יש גם חסידות שזה לא קיים, בגור. אבל מעבר לזה, אני רואה כל שבת הבוקר שאני הולך לבית הכנסת, אני רואה עשרות חתנים שמובלים בשירה ובזמרה.
ולמה?
למה? לא נשמע
זה. אני אגיד לך למה, כי פעם לא היו שולחים הזמנות. אז איך הם מביאים את החתן, אומרים, פתאום נפתחים התריסים, כולם מסתכלים, מה מישהו מתחסן?
כולם פותחים את החלונות.
את החלונות, תסתכל על זה, והבאי בסוף, או מישהו מתחסן, עברו איתי חסן, מונטיק, דינסטיק, הבנו. זה הייתה פשוט הכרזה על זה שאיפה החתונה בלי הזמנות.
אתה רואה, עכשיו אתה החכמת אותי. היום זה כבר יותר קל בדור שלנו, אתה יודע למה? היום המצב התפתח. פעם היה שיר המנון אחיד לכולם.
נכון.
היום כל חסידות פתחה להמנון לבד.
נכון.
אתה יכול שאתה שומע את השיר, לדעת אם זה קרלינר, או סלוננר, או ביאנר, או סולקלר, הכל אתה יכול לדעת פעם הראש.
לא צריך לפתוח את החלון, אפשר לפי המנגינה להבין.
אפשר לפי המנגינה להבין מה מדובר.
טוב.
על כל פעם, אני רציתי שהסקנים המבוגרים יבואו גם כן לבוא את החתן, זה היה, אתה יודע, התחשות, ילד ראשון, אז אמרתי להם שיש אנגדק תקווה. איך אומרים בעברית? אנגדקט?
אין לזה מושג, אין לזה בעברית.
כששמים על הפלטה לשבת, זה נקרא אנגדקט, זה נקרא מחוסה. ואני רוצה להגיד לך שהאמרה הזאת עבדה מצוין. כולם הגיעו. וקפה על הפלטה, אתה זוכר את הסירים של פעם שהיה סיר אלומיניום?
נכון.
נראה בצורת קד, היה לידי בצד אחד, ופייה בצד השני. פייה ככה...
משפך כזה.
משפך קטן, בתוך העיגול של הסיר. זה היה הסיר שהשתמשו בו לשבת זקקה ולקפה של שבת. אפשר בכל סיר שרוצים, אבל לזה יש טעם מיוחד. מה שחשוב שהסיר יהיה אלומיניום או מהמייל, לא סירי נרוסטה המודרניים. אז ככה, לוקחים את הסיר, שמים בסיר קפה, כמובן קפה בוץ. חוזק הקפה, כל אחד יכול להעריך כמה הוא שם בכל קפה. קצת מים ומרתיחים. כמות הקפה היא לפי העין, אבל לא צריך הרבה מדי, כי הקפה נהפך לכהה בזמן שהוא מונח על הפלטה. אז שמנו קפה בסיר, קצת מים, מתי שהקפה המרתיחים, שהוא מתחיל לרתוח, מוסיפים חלב. אתה יודע, כל השבוע לא פרגנו לשתות חלב, בשבת היו אומרים, אוי נפשבס, שמו חלב. כשרותח, שלא יגלוש, מורידים מאש, מחזירים שוב, מחממים עד לסף רתיחה ומעבירים לפלטה. ההורדה מהאש והחימום שוב זה השיטה הבדואית לקפה.
אז עומד עם החלב עד למחרת?
כן.
לא מתקלקל?
תשמע, אם אתה שואל כזאת שאלה, סימן שצריך הבית זה לא היה.
לא, שקפה שחור. ואחרי זה...
לא, 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 בגלל איזה אנגי דקטקאבה. מית מילח. מית מילח. עד שבת בבוקר, חוץ מזה שמריח טוב כל הבית, מהקפה, גם הקפה נהיה ממש כמו חמין, נוצר מלמעלה שכבה של קרום עבה כזאת, עושים כזה בלוז, נשים כזה, מזזים את הקרום לצד, ומוזגים לקוסות, ואת הקפה הזה מגישים עם קוץ קציקר, עם חתיכות סוכר, שזה כל הסם, לא שונים את הסוכר בבלין, אתה יודע. יש כאלו שאפילו מבקשים את הקרום שנוצר, כמו שבשבת אלו שמבקשים את הצד של הקיגל, את הזית, יש כאלו שבקשו את הקפה הזה. אני ראיתי ידי ירושלמי קצת יותר מסוכם, פעם דיברנו עליו, קיוסו שלזיגר, הוא לקח פח, זאת אומרת, הדברים שם עושים את זה, היו לכם פח של חמוצים ריק, פח גדול כמובן, פתחו פתח שלם בצד העליון, או שהזמינו אצל פחח, פח בגודל מתאים לפלטה או לגז שיש להם, מרובה או עגול כמוסיר, את הפח מילאו מים, והרציחו והביאו לפתליה, לקנויץ משין, והכינו קפה ומזגו את הקפה לבקבוקי זכוכית, ואת הבקבוקים שמו לתוך הפח, כמו שמקובל היום בעידן המודרני, שיטת הבלמרי. וזה גם היה שיטה שהקפה היה פחות חום, ויותר קפה. אבל כל פנים, עכשיו את זה ככה, השבת כבר תעשה את זה. האמר חיים מויז'ניץ אמר משהו מעניין בקשר לכסף, שאולי זה משתך לבנק, בקשר לכסף של אפרון עם אברום. על הפסוק ארץ 400 שקל כסף בני ובנך מהו, מסביר רש"י הקודש, בני ובנך בין שני אוהבים כמונו. שואל להם רחיים, ממתי הכיר אברום את אפרון לפני שהוא בא לקנות אחוזת קבר, שאפרון כבר קורא לו חבר, אוהב, שני אוהבים כמונו. מאיפה צמחה הידידות? אמר להם רחיים, אפרון אמר לאברום ככה, אני ואתה אוהבים גדולים, אתה אוהב מצוות, וכל עול שבעולם לא יחשב בעיניך, איך אומרים, שובי לזכות במצווה אחת, ואני מאוד מאוד אוהב כסף, וכל סכום שתיתן לי לא יחשב למשהו. כמו שאומרים, אוהב כסף, לא יזבא כסף. בגלל זה 400 שקל כסף בני ובנך, ושתי אוהבים, מהו? כך זה דומה לבנק, כמה כסף שיש לאדם לא מספיק להם. אתה יודע שפעם סיפרו שאדם היה לו חשבון בבנק, והוא קרא משהו, הזדמנות שהיה לו בבנק הרבה כסף, בעובר ושאב. הוא מצלצל לבנק, והוא מקש את המנהל, המנהל מרים את הטלפון, האיש שואל אותו, כבוד המנהל, סליחה, חשבון 238846, מה יתרה? המנהל בודק, אומר לו, יש לך 1,700,000 שקל יתרה. הבחור אומר, תודה, וסוגר את הטלפון. 5 דקות אחרי זה, הוא מצלצל לפעם, את המנהל בבקשה, מנהל, כבוד המנהל, מספר 238846, מה יתרה? המנהל לוחץ למחשב, המנהל חושב, אולי הוא לא שמע טוב, הוא בודק, 1,700,000 שקל. תודה, סוגר. עוד 5 דקות, עוד פעם טלפון, ושוב פעם, המנהל אומר, תגידי, מה קרה, הכל בסדר? 1,700,000. כך הוא השיגע את המנהל 7-8 פעמים, המנהל איבד את הסבלנות, אומר, תגיד לי, אתה, אומר לי, אתה, אין לך מה לעשות, אתה עושה מישהו, מה, אתה, אני אתחיל לשפוך עליו. אמרו לבחור, רגע, 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 תירגע, מה קרה? שחסר לי 10 שקל בבנק, אתם כל דקה מצלצלים. שיש לי 1,700,000, אני אסור לי לצלצל. אתה אומר, רק להבין מה זה נתרגע זה. כל פנים, שני יואבים בינינו.
כן. אני לא אכפת לי שלזכור כזה, כדי של הבנק כל 5 דקות.
לא אכפת לך, אז תנסה.
טוב.
תתחיל לעשות חזרות, אולי זה יקרה. כשמדברים על תה וקפה, כדאי קצת לדעת היסטוריה של המשקה הזה. התה זה משקה מרענן, מזין, גודל באזורים, אתה יודע, שמזג אוויר יציב, מקומות עיקריים שבהם התה, ששמים דגש על התה, זה בדרך כלל מדינות רחוקות. זה סין, יפן, אנגליה, מרוקו, ארצות ערב ועוד. תשים לב שכל התה הוא יבוא כמעט, אני חושב. התה משמש לשתייה חמה וקרה, וגם אתה יודע שבתה משתמשים לבישול, רוטבים. אתה יודע שאת הביצים החומות של שבת, את החמנדס, שמים קליפות של בצל וכמה שקיות של תה, אתה יודע? זה יוצא ביצים חומות. הכל פעם הסוגים העיקריים זה תה לבן, ירוק, שחור. התה הלבן נושאים אותו מעלים שלו הוא שום חמצון. בזמננו זה נקרא, אתה יודע, מודרנים, אנחנו היום זה תה צמחים. אני בגינה של ידי אתה יכול לקטוף צמחים לתה, אם אתה רוצה שיבה או לא איזה או ננה או איך אומרים לימונית, יש לך פה מבחר גדול, אתה עובר, אתה יכול לקטוף. היום אתה קונה בחומרי בניין בשתי שקל מסננת של 60 מש קטנה לכוס. אתה יכול לעשות סטי רגיל בלי פחד של חרקים, אתה מעביר את זה דרך המסננת ויש לך סטי למאדרין, המשגיח שלימד אותי את זה. במקום לחפש במחניות את השיבה או את זה בלי הצולעים. אתה יודע שיש מקומות בעולם שיש חנויות רק של תה.
כן.
יש כל מיני שמות של התה, מרווה, צימי, שיבה, מליסה, מרמי, בבונה, קסמין, לבנדר, ג'ינג'ר, אני חושב שאין לזה, אין לזה סוף. עוד הרבה הרבה. השמות של התה בדרך כלל לפי הצמח, חוץ מהתערובת של עדות או ארצות מסוימות, שלהם מרכיבים, שלהם יש את השיטה שמרכיבים מעצמם, כמו למשל הצ'י מסאלה, גם רואים את זה היום שזה תערובת אודית, או גמולת צ'י שזה תערובת של תה ירוק של הסינים, ותערובת עם צמחי מרפא, כמו שתמיד נהגו לתת לאנשים חולים. היום יש הרבה מחקרים רפואיים שמוכיחים ששתיית תה מונעת הרבה מחלות, דברים מפורסמים בתה. אצלה בירושלים ידעו שתינוק שוכב לבטן נתנו לו כמומיל, אתה זוכר?
נכון.
זה היה בבונק, היה...
למי שיש לסור הבין, מוצאים את זה עם תה.
עם תה, זה הצדה, אבל שצריכים לנגב את העין רק מבפנים כלפי חוץ.
נכון.
לא לחזור חזרה, כי אתה מחזיר את הסורה. הכל פעם אנחנו ניתן כמה סוגי משקה למעשה, איך עושים אותם. יש תה מרוקאי, שזה מאוד מעניין, שאצלהם בסוף הארוחה, באירוח, זה כמעט חובה להגיש תה. אם פעם היית בארוחה מרוקאית...
כוסות קטנות הם מגישים דרך.
יש מגש עגול, כוסות מנחושת, עם
קד. הסיניה.
הסיניה, והמזיגה שלו זה, אתה יודע, מרים את הפינג'ן ללמעלה, בגובה, ויוסקים את התה, והוא נופל בול לצורך הכוס. זה גם צריך לדעת. על כל פנים, מתכון לפינג'ן של 6 כוסות, שמים בקומקום כף שטוחה של תה ירוק, קצת תה שחור, כמה ענפים של ננה צבעה, יש הרבה סוגי ננה, הסוג הטוב ביותר זה נקרא פליאו, זה ננה אהבה מחוספסת עם פרחים סגולים. הננה הזאת גודלת בערים בדרך כלל. לפני שמכניסים את הננה לקומקום ונותנים לזה כזה מכה, אתה יודע, להוציא ככה את הטעם החוצה, את הארומה, כמו שמתי שעושים ברכה פסמים, נותנים שפשוף, אתה יודע, לצמח של צי הריח.
הכל יפה לבשמים כתוב.
הכל יפה לבשמים, נכון. הכל פנים מרתיחים את זה, שמים סוכר לפי הטעם, בדרך כלל התה המרוקאי הוא מתוק מאוד. אני חושב שבחישוב שפעם עשיתי זה 7 כפיות לכוס. אתה יודע שאומרים שיש אנשים שהם אף פעם לא נהנים מהתה. כי אם זה בבית הוא שם חצי כפית כי זה עולה לו כסף, אם זה במקום ציבורי הוא שם 8 כפיות, זה מדי מתוק לו. בקיצור, אף לא שזה תה טוב. כל פעם המרוקאים תמיד שמים הרבה סוכר, מרתיחים את הקומקום עם התה, ככה מבשלים את זה כמה דקות, ומוזגים את זה מהגובה, ככה מלמעלה למטה, בתנועות עולות ויורדות, והסיבה לזה, כדי ליצור קצף. כך שמוזגים למעלה ולמטה, פשוט נוצר קצף וזה מגרד לשתות. את התה המרוקאים מגישים עם ריבות טבעיות שביצור ביתי, ופעם נעשו עליה שידור על ריבות. יש עוד תה מרוקאי נפוץ שזה תה שיבה. דרך אגב, שיבה מאוד מאוד בריא. זה עשב ריחני מאוד, עם טעם מיוחד. היום כבר אפשר להשיג אפילו שיבה בגידול מיוחד ללא חרקים. שמים בכוס כמה ענפי שיבה, מוזגים עליהם קצת מים רותחים, ובקומקום שמים קו סוכר, עושים קרמל, כאילו עושים קרמל, מוסיפים 4 כוסות מים חמים, ואת עלי השיבה וסוכר לפי הטעם, ואת התה הזה מוזגים עם מעלים. אתה יודע, רב גליס, יש ויכוח עתיק יומין אם הציבור אוהב את הבנק או לא.
כן.
אתה זוכר את הפרסומת שהיה פעם שהם אומרים לצחוק כל הדרך לבנק? וזה תלוי באיזה סיטואציה אתה נמצא. והרבה סיפורים יש על זה. אבל לפי הפרשה נשמע שלא כל כך מחבבים בנקים, וידוע שמובא במפרשים על הפסוק נתתי את כסף השדה כך ממני והקברה את מתי שמה. רש"י מקדוש מפרש, מה זה נתתי? הכסף מוכן אצלי, והלוואי וכבר נתתי לך. כאילו הלוואי והייתי אחרי העסקה. לא מובן מה רש"י רוצה לחדש לנו פה. אבל אתה שאלת למה 400 שקל כסף קודם?
נכון.
אז אני אספר לך את זה בפעם בדרך בדיחה ששמעתי. דרך צחות זה נקרא, על הפסוק הזה. אפרון אמר לאברום שהאות האמצעית של המילה אפרון זה ריש. והאות האמצעית של המילה אברום היא גם כן ריש. ריש זה 200. עכשיו, 200 מהריש שלי, 200 מהריש שלך,
גם
200-400. אם ככה, 400 שקל כסף ביני,
בינך אמר.
בשלטה אצלי באמצע בין האותיות של השם שלי 200, ובינך בין ה-200 שנמצא באמצע של השם שלך. מה נעברום? הלוואי נתתי כבר, למה? אם זה היה בעבר, עוד קראו לי אברום, בלי אברהם. והאות, ולא הייתה, איך אומרים, את האות האמצעית בכלל. אז ככה שהייתי משלם לך אז רק 200, במקום 400. בגלל זה רש"י אומר, הלוואי וכבר נתתי לך. אולי זה נראה, איך אומרים, כמו הבנקים שרוצים כבר להזיק אחרי זה. קפה זה משפחה אחרת מתאים. פולי קפה, אתה יודע, אנחנו קונים קפה מוכן במקולת של ליס, אבל מי שקצת מתמצא בקפה, פולי קפה יש בה הרבה סוגים בעולם. כל מקום אימץ את התערובת שלו לעשיית קפה. וזה הסוד שאתה נכנס לקנות קפה, היום מודרני בדרכים, ילו, מנטה, יש קפה ג'ו, קפה זה מלא קפה, מה כל ההבדל ביניהם? ההבדל הוא בתערובת של הגרגירים. כמה סוגים מערבבים, כמה כמות מכל דבר, וההבדל הוא גם כן בקלייה. איך קולים את הקפה? אתה יודע איפה הקפה הכי טוב? כן, הרב גליס, פעם כבר דיברנו על זה.
לא.
למה אתה לא? היית כבר שם גם כן פעמיים שלוש, אתה זוכר?
בטבריה, עצם הגריל.
זה לא יעזור.
לא, כי פעם היה פרחסיל את ברגמן, אני חושב שאתה מתכוון אליו.
כן, זה היה, זה היה נראה חול זיבזיב. קפה טוב זה, אין מה לעשות, זה שם. הכל פנים, קפה זה חוכמה בפני עצמה. הסוגים הנפוצים שמשתמשים בהם זה ארביקה ובוסטה ובקיצור, הרחצויות, כמו שאמרנו, זה הקלייה והתחינה. ואתה יודע שלכל סוג קפה מתאים תחינה אחרת. זה קפה זה, איך אומרים, זה תוירה שלמה. יש דברים שתוכנים דק, דברים שתוכנים עווה, אבל מה שבטוח, שאם רוצים קפה טוב ואמיתי, משתמשים בפולי קפה טובים, ומשאירים אותם שלמים עד זמן שמכינים קפה. אם תראה שאתה נכנס למקום מקצועי של קפה, או תוכנים את הקפה, ואז מכניסים אותה למכונה, ועושים לך את הקפה. והיום כל מכונת קפה זה כבר נפוץ בבתים שמחזיקים, המכונה עושה אוטומטית הכל. אתה נותן לחיצה לכפתור, היא לוקחת סמנה, היא טוחנת, ומוציאה לך את הקפה. עכשיו, יש קפה בדואי שאם אתה זוכר, בירושלים הסתובבו הערבים של פעם, מכרו קפה בקושיות הקטנות, זה הקפה בדואי האמיתי, וזה, אם רוצים לעשות את זה פעם לבד, אז קונים קפה בחנויות של תבלינים, תבליני חנניה ומחניות בירושלים, בשאר אזורי הארץ, אולי תגיד אתה. בכל פנים, קונים קפה, 100 גרם פולי קפה, לא כלואים, ובבית, במחמת חם, בלי שמן, מקפצים את פולי הקפה, עד שהם משכימים, והם נהיים קריספי. והבית מריח, מגרה מאוד. שהקפה מתחיל להיות, רואים שהוא מתחיל להיות קריספי, מוסיפים קף של גרגירי אל, וממשיכים להקפיץ. אפשר גם בתנור, אבל זה מצריך להוציא כל פעם, כל כמה דקות ולערבב. ככה במחבת מערבבים מיד. שהגרגירי אל גם כן קיבלו קצת צבע, מקררים את זה למצב פושר, ואז עם השטויס משין, המחטש, קודשים את זה טוב טוב. היום אפשר לעזור במתחנת קפה. מתי שאתה קונה בלנדר טוב, אתה מקבל מתחנת קפה חשמלית. ואז מרתיחים מים בפיג'אן, שהמים רוצחים, שמים את הקפה, היחס הקפה על כל כוס, שתי כפות קפה, לערבב ולבשל, שמתחיל לגלוש, מורידים מהאש למנוחה קצרה, ומחזירים עוד הפעם. כך עושים כמה פעמים. כשנוצר קצף זהוב מלמעלה, מוזגים לקוסיות. הבדואים אורגינל מבשלים את הקפה על גחלים, אתה יודע. משמרים אותו לאש כל הזמן, שזה יישאר חם. את יודע שאנחנו מכירים קפה בעידן המודרני, זה אספרסו, שזה קפה שחור חזק, שעושים את זה דרך שיטור. אנחנו מכירים קפה בוץ, איך פעם אמרת בדיחה? שיש בדיחה ידועה שקפה, קפה זה או בוץ,
או נס.
לא, ככה אומרים את הבדיחה פעם. כל פעמים, הקפה הוותיק זה הקפה בוץ, שיש לו משקע של קפה, אותו מכינים שמוזגים מים עליו, ואם יש את המושג המודרני, קפה הפוך. שזה קפה שחור, שהרוב בו חלב, חלב מוקצף, שמוזגים על הקפה. יש קפה טורקי, יש שמות של לטה וקפוצ'ינו. לטה זה יש בו יותר חלב ופחות קצפת, קפוצ'ינו זה שליש קפה, שליש מים, שליש קצפת, והיום נכנס לשוק המודרני אייס קפה. אפילו יש כבר מלחמת מחירים על זה. את האייס קפה אפשר להכין בבית גם כן עם בלנדר, שצונים קפה מכל סוג שהוא, חלב וקרח, עם תוספת של קצת וניל או מוקה, ומעבדים את זה טוב. יש פרנץ' וניל, עבוד ועוד ועוד, אין לזה סוף לדברים האלה. ניתן מתכון של קפה אחד, מתחיל להיות מאוחר. הייתי נותן דווקא לעשות את הקפוצ'ינו, שזה קצת לא כל כך... לא כל כך ידוע. מה שאפשר בבית, למי שאין מכונה של הקצפה, או כלי להקצפה, אפשר לעשות פטנט של סבתא פשוט. שמים חלב קר בבקבוק, או כל כלי שיש לו מכסה, כמובן קצת, מנערים את זה טוב כמה דקות, האוויר שנוצר על ידי הניהור, הוא מעברר את החלב. ואז מחממים את זה לסף רתיחה, ומקבלים כמו קץ, כמו חלב מוקצף. ואפשרות נוספת זה להשתמש בקצפת ממש, להקציף שמנת מתוקה ולהוסיף לקפה. אז בואו ניקח דוגמה של קפוצ'ינו, שמים כפית קפה שחור, חצי כפית נס קפה, שתי כפיות סוכר, כוס בינונית של חלב שעבר את הקצפה שעשינו בבקבוק, מרתיחים את הסף רתיחה, אז מוסיפים אותו לקפה, מערבבים, ושמים את מעבירים את זה לכוס או לשולח או לספל, ואז מוסיפים שתי כפות קצפת שאמרנו להקציף, מוכנה ומערבבים, מקבלים משקה קפוצ'ינו עם 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 כמו שאומרים עם מלא טעם ומודרני. אנחנו נסיים עם סיפור ידוע על בנקאים מפורסם מלא מסר. אתה יודע שאחד מאשרי רוטשילד היה בנקאי גדול וידוע, הוא היה מתגאה עם האושר שלו, והיה מאוד בטוח בעצמו, ואמר שהוא אף פעם לא ימות מרעב. פעם קרה שכל המשפחה נסעה לחופש, והוא נשאר לבד בבית, סיפור ידוע, הוא נכנס לחדר כספות בבנק, והדלת ננעלה עליו, מאחוריו. והוא לא יכל לפתוח מבפנים. בקיצור, הוא עומד שם מרעב, מתי שחזרו המשפחה מהחופש, לא מצאו אותו, חיפשו בכל מקום ולא מצאו, עד שהחליטו לפרוץ את הכספת, ומצאו אותו מוטל על הארץ. ועל הקיר של הכספת הוא כתב עם דם, כאן צמון האיש שאמר שאף פעם לא ימות מרעב. סיפור ידוע, זו לא המצאה שלי. שיהיה שבת שלום,
שבת שלום,
ושידע להעריך את ההשגחה הפרטית.
הממשק כזאת כדי לקחת איזשהו כוס קפה טוב,
קפוצ'ינו לעשות.
קפוצ'ינו. תודה רבה, שבת שלום, לילה טוב, להתראות.
חברון מאז ולתמיד חברון חברון, חברון מאז ולתמיד חברון חברון, חברון שלנו בזכות זכות אבותינו כאשר נשבע לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב חברון, חברון מאז ולתמיד חברון חברון, חברון מאז ולתמיד חברון חברון, חברון שלנו בזכות זכות אבותינו כאשר נשבע לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב וזוהי חירכס דיוויס מי ביגויה לבני בניהם וזוהי חירכס דיוויס ומען שמוי ביעקב זוהי חירכס דיוויס ומי ביגויה לבני בניהם וזוהי חירכס דיוויס ומען שמוי ביעקב חברון, חברון מאז ולתמיד חברון חברון, חברון מאז ולתמיד חברון חברון, חברון שלנו בזכות זכות אבותינו כאשר נשבע לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב חברון, חברון מאז ולתמיד תמיד חברון חברון, חברון מאז ולתמיד חברון חברון, חברון שלנו בזכות זכות אבותינו כאשר נשבע לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב Hasteyovois maybe go yen livin even nay and so hoy hey hasteyovois man shmoy bi havo so hoy hey hasteyovois maybe go yen livin even nay and so hoy hey hasteyovois man shmoy bi havo chevron chevron me az ulitamit chevron chevron
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
יום השני כ"ו באייר, תפשין כ"ז, החמישי ביוני 1967. לאחר שלוש שבועות שכוננות עליונה, יוצא חיל האוויר הישראלי בשעה 7:10 בבוקר, לקדם את מטוסי האייב שגחו מעל עבר לגבול של מצרים, ובשעה 8:15 נעים גייסות השריון הישראלי בדרכי המדבר שבנגב לנפץ את תורי הטנקים המצריים שמתקדמים לעבר הגבול הישראלי. וככה מתנהלת למלחמה. ולאט לאט מתקדמים השריונים של צה"ל ברחבי גם יהודה ושומרון, מגיעים לבית לחם, עוברים את בית לחם, ועם שחר של כ"ט באייר, 8/6/67, נכנסים שריונים של צה"ל לחברון, שלא כבית לחם, שנראתה צוהלת ושמחה, דממה חברון, הייתה מכונסת מעבר לדלתיים ובריח, כל חלון שהיה מוגף שם, כל הדלתות היו נעולות, העינה של כדרות מעיקה לעיר האבות ששוכנת בביקה שבין הערים והדגלים הלבנים הרבים שמתנופים לכל רוח. רק נשמעו רעמי חיל החלוץ של צה"ל שמתקרב, נסו רבים מתושבי העיר על נפשם, כשהם מזדנבים אחרי גדודי הלגיון הירדני שהם מובס ונעלם מהעיר. ראש עיריית חברון מקדם בברכה את שר הביטחון משה דיין בשערי המסגד של מערת המכפלה, ולאחר מכן הוא מכריז בשם העיר חברון שהתמסרה ללא קרב היום לפנות בוקר: אני מביע את הערכתי לראש ממשלת ישראל מר לוי אשכול, לשר הביטחון גנרל מוסא דיין, לרמטכ"ל יצחק רבין, לשר המשפטים, לשר הדתות, שהבטיחו לשמור על המקומות הקדושים. השייח מוחמד אל-ג'אברי בן ה-65 הוא אחד ממנהיגי היישוב הערבי עוד מתקופת המנדט הבריטי. בשעתו הוא היה ידוע כאחד ממתנגדיו של המופתי המוסלמי המסית והמדיח חאג' אמין אל-חוסייני, ומאז שנת 1956 הוא כיהן 3 פעמים כשר בממשלות ירדן. וככה נופלת לחברון מערת המכפלה, נתלה שם דגל גדול, וחברון עוברת לידיים יהודיות. מי שהיה קרוב לדברים האלו ולקרבות, ולאחרי זה גם לליל הסדר הראשון שהיה במלון פארק בחברון, היה צביקה נוימן. שלום צביק.
ישראל, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור.
אתה הקדמת את כל מה שאני רציתי לספר מההתחלה, כן. וכל ההתקדמות שהיינו בירושלים, עברנו את מר אליאס, שם נפל המטוס.
אפוא גם מגיסטר.
מה?
אפוגה מגיסטר.
אפוגה מגיסטר עם הסיפור שאקשטיין נוריד את הרגל. אתה היית שם נדמה לי בתור ילד.
אבא שלי היה שם.
אבא שלך, ואתה נדמה לי התגנבת כמו תמיד בתור ילד.
נכון.
ומשם התקרבנו לבית לחם, הגענו לחברון, עברנו את גוש עציון, שם היה קצת קרבות. אני הייתי איש משמר הגבול, שהיינו מסופחים לחטיבה 16, החטיבה הירושלמית. אנחנו האמת שחברון ניצלה רק בזכות דבר אחד. במקור מי שהיה צריך לפקד על הכיבוש של חברון, על השחרור של חברון, היה קצין שאני לא זוכר בדיוק את השם שלו, שהמשפחה שלו נהרגה בפרעות תרפ"ט.
מקלף, לא? לא, מקלף.
אני לא רוצה להיכנס לשם, כי אני לא יודע בדיוק. והוא התכונן למחוק את חברון מעל המפה. החברונים עצמם בראשות ג'אברי ידעו שליהודים יש חשבון ארוך ארוך איתם, וברגע האחרון התחלף, לא יודע מאיזושהי סיבה, מי שנכנס בתור הכוחות של חברון, ואז כשהם ראו רק את צהל מתקרבים לאזור חברון, על הגגות תחתונים וגופיות וכל מה שלבן רק התנוצץ שם מכל הדלתות והחלונות.
זאת אומרת, לא נורתה אפילו עירייה אחת.
אפשר להגיד שלא. אפשר להגיד שלא. הגענו לשם, בהתחלה השתקנו, היה שם איזה לא במלון פארק, היה איזה מבנה כזה, בתי ספר וזה, ובשלב יותר מאוחר קיבלנו את בית הממשל בחברון.
שזה על ההר למעלה.
ו... התחלנו בפעילות השגרתית, היינו כמו מלאכים שמה. אף אחד לא עברנו במכבסות, אתה רוצה שנחבס לך, תנגייץ לך את הבגדים, שנלביש לך את המדים, כל מה שרצינו יכולנו לקבל שמה. זה היה בשלב יותר מאוחר, התמקמנו, היינו בממשל, ובחורף של שנת 68,
כן, שזה מה שנקרא ביוד ג' ניסן.
ביוד ג' ניסן הגיעו, טוב, את כל הסיפור אני לא אכנס לזה כי אני לא היסטוריון, עם כל הדו שיח שהיה עם ראש הממשלה ועם הרמטכ"ל, שכולם הגיעו מסעית עם תנור וכל מיני דברים שהגיעו למלון פארק, והם אמרו לו שהם רוצים לבוא ליום יומיים, ייתכן שהם יבואו לשבוע שבועיים, והוא ממש היה מבסוט, כי עבודה לא הייתה לו, והוא אמר, יופי, הנה, יהיה לי קצת עבודה מהיהודים האלה. ואז התחילו להתארגן, זה היה ממש צהריים, התחילו להתארגן בהכנות לעשות סדר. היה שם הרב דרוקמן, משה שמיר היה שם.
ומוישה לוינגר.
מוישה לוינגר, כמובן, הוא היה ביג בוס. מי עוד היה מאישיות שהיו, ישראל הראל, עוד כל מיני אישיות שהתארגנו, והיה הסדר עד חצות הלילה. בחצות הלילה אנחנו, במקור לא היה מתוכנן שהצבא ישמור על זה, כי זה לא היה אמור להיות דבר שרשמי. אבל בעקיפין שמו את אותנו, את אנשי משמר הגבול, לשמור שם על המלון כדי שזה יהיה מאורגן. ולקראת חצות שהגיע לסוף הסדר, אז צירפו אותנו לריקודים וכל זה. ומה שהכי מצחיק היה קוריוז, היה שם איזה מפקד דרוזי אחד שקראו לו אמר, והוא הצטרף לריקודים והוא שר ושאבו בנים בנים לגבולם. ו... אך יותר מאוחר בחול המועד הגיע לשם בגין וורפטיק זכרונו לברכה ואלון
יגאל אלון מגיע לשם.
יגאל אלון הגיע לשם,
הוא מברך שם את הברכה של ברוך מציב גבול הלבנה.
כן, והרב ורפטיק הביא איזה שס והוא אמר שבשס הזה אני פותח את בית הכנסת הראשון של חברון. ואחר כך בשלב יותר מאוחר היה כל מיני מסעים ומתנים, על זה אני לא נכנס, מה שהיה באופן מדיני. ואז הם עברו אלינו, הם עזבו את המלון והם עברו אלינו לבית הממשל בחברון. והם גרו שם בתנאים לא תנאים בחדר. אני הייתי באיזשהו שלב שם נשק, אחראי על הנשקייה, וממש צמוד לנשקייה היה איזה חדרון ששם התגוררו ממש מתנחלים עם ילדים.
אחרי זה גם עשו שלט, מתנחלי חברון, חידוש היישוב היהודי
לרבות. חידוש היישוב היהודי, נכון.
כן, היה שלט שכיוון את האנשים שיבואו לבקר אותם.
נכון.
היה תקופה שישבו שם די עזובים, עד שהתחיל הרעיון של הקמת קריית ארבע, ולרדת העירה, ולהתנחל בבית הדסה וכן הלאה, ולכבוש את העיר, אבל הייתה תקופה שהם היו די עזובים למעלה שם בבית הממשל.
כן, עכשיו באיזשהו שלב שכבר יצאתי לחופשות, אז כל פעם שהייתי נוסע, הייתי נכנס לקונדיטוריה שלנו, הייתי מביא במרכאות כל מיני שאריות, אבא שלי היה שולח, כי דה, תמיד בתקופות כאלה, אז מחלקים, והבאתי להם לחבר'ה שם של המתנחלים. והיה לי, לי היה סיפור אישי, היה לי מאוד מאוד מעניין שם במתנחלים, בצבא כשהייתי שם. באחד הלילות אישה אחת מהמתנחלים קראה ללדת. ואי אפשר היה לנסוע עם רכב אחד, אז הם היו צריכים לנסוע בנגמש מחברון לירושלים, והיולדת עלתה בנגמש, הייתי שם עם אשתו של הרב לוינגר, היא אחות במקצועה, ובנגמש השני ישב בעלה. טוב, אנחנו נוסעים לכיוון ירושלים, באמצע הדרך התחילה לידה, אני חובש, כן? והיא ילדה באמצע הדרך, ואנחנו מגיעים לכיוון ירושלים, ואז בעלה יורד מהנגמש, הוא שואל, נו, מה שלום אשתי, מה שלום אשתי? אז אומרים לו, מה זה מה שלום אשתך? נולד לך בן והכל בסדר. אבל לצערנו הרב, בשנת, לפני 3-4 שנים, הבחור הזה שנהרג בנגמש, קוראים לו דוב דריבן, והוא נהרג ממחבלים לפני 3-4 שנים.
הוא היה התינוק שנולד?
הוא היה התינוק שנולד, כן.
זה מעניין, זה עובדה היסטורית שאני חושב שהרבה אנשים לא יודעים את זה. שהוא נולד בדרך לירושלים בתוך נגמש, הוא נהרג אחרי כמה שנים שם, הוא נהרג שם באזור?
הוא נהרג באזור, ודאי, היה לאבא שלו, היה לו אחר כך לאבא שלו חווה, הוא הקים חווה חקלאית באזור מעון, ו...
עכשיו, ישב שאלה בתור ירושלמי שנלחם בחברון, זה עשה לך בטח איזושהי הרגשה מיוחדת.
לא הבנתי את השאלה.
אני אומר ירושלמי שנלחם לשחרר את העיר חברון.
כן.
אז אני אומר, זו הרגשה מיוחדת. כן, הקשר בין ירושלים וחברון.
נכון.
תודה רבה, עוצבי.
על עוד דבר,
כל טוב. כל טוב שלום. We'll be right back.
שיר, עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אז אנחנו דברים על הבנק של משפחת טמבוגר. בזיכרונות שנרשמים בספרים, בעיקר ששבתא ישחריה שחקר את הבנק הזה, הוא כותב, האחים האלה שוחחים בעירנו זה כ-30 שנה. ובמשך כל הימים האלה היו לאנשי טובה וחסד, כל הזקנים והזקנות אשר קלו חשבונותיהם עם החיים ועיסוקיהם המסובכים, ואמרו לשבת בשלווה ולחיות בפרי כספם, אשר חסכו לימים שהם בהם חפץ, וכל הזוגות הסמוכים על שולחן הוריהם, ובמסחר עוד טרם אחזי אדם, הפקידו כספיהם על ידיהם. וכל חברות הצדקה, כל מנהלי המוסדות השונים, כל אגודות בוני הבתים לא הכירו, כל שוכנים נאמנים אחרים מלבד האחים האלה, האחים אמבוגר. וכנגד כל ביטחון גדול הזה גמלו גם הם טובות לרבים, בני עירנו, בייחוד לבני הכיתה הבינונית, כעת הסוחרים ובעלי הבתים. דוד ילין הוא האיש שמתאר את הבנק. הוא כותב כמו הבנקים הידים אחרים, ככה הבנק הזה, בנק אמבוגר, התחיל בעסקי חלפנות בתחילת שנות ה-80 של המאה ה-19. היו אחים פנחס ונתן צבי אמבוגר, ביניהם של מוישה אמבוגר, מוישה נבומוסטה. הם היו שווים בנחלת בשוקי ירושלים, פורטים מטבעות של כסף שעה וכסף, בכסף קטן. מאוחר יותר הם שכרו חנות ברחוב הבטרק. עסקו בה בשולחנות ובמתן אשראי ללקוחות וקבלת פקדונות. השניים מן היישוב הישן היו חסרי כל השכלה מסחרית, והיה זה עסק של שולחנות. במובן הפשוט של המילה שולחני של הגמרא שאנחנו מכירים. משכנו של הבנק היה בחנות קטנה ברחוב הבזר בעיר העתיקה. הריתים היו הקופות ברזל מהטיפוס הישן, שולחן וספסלים אחדים פשוטים. היה יסוד של הבנק היה יסודי, היסודי של הבנק היה קצת מאוד, אבל להיות בעליו אנשים דתיים וישרים ומעורבים עם הבריאות, רכשו להם מהר מאוד את אמונם של מנהלי מוסדות תורה וחסד בירושלים, של הכוללים, והם היו סוכנים של הכוללים. האמון המופרז הזה בבנק גרם מוחה יותר מפח נפש ללקוחות שלו, כפי שדיברנו בהתחלה. מנהלי המוסדות והכוילים היו מוכרים את כל המחאות וכסף הנייר שקיבלו מתוכם, שהיו מגיעים מאירופה ואמריקה. את מורתם היו מפקידים בבנק, ממנו היו מושכים במחאות לפי הצורך. הבנק היה קונה עיקרי בעיר של המחאות מהבנקים מחוץ לארץ, וגדול הזה היה מסחר ברובלים רוסיים, והיה מסחר זה הרבה יותר ממור. לבנק היו קשרים עם בנקים גדולים בערים גדולות של אירופה ואמריקה. רבים מסוחרי ירושלים היו קונים מן המחאות של בנקים בחוץ לארץ. השופט גד פרומקין כותב בספר שלו דרך שופט בירושלים: מפרשת הדרכים שאתה יוצא את סוק הפסמים, אנו פונים ממינה. היינו מערבה לכל אורך רחוב דוד עד שער יפו. מיד לימין הרחוב הצר הזה היה בזר. מבוא מקומה, ארוך ורחב, ששימש את שוק תבועה. ושם היינו קונים שעורה בשביל החמור של אבא. ממש מול הבזר הייתה חנות קטנה וצרה, שניים על שניים, שתפקידה חשוב ביותר בחיי ירושלים של אותה תקופה. היה זה חנותו של רבנות העיר אמבוגר, תלמיד חכם, פיקח ונבון, שעסק בכל שלוש אומנויות במסורת ובחריצות רבה. על שתי אומנויות הייתה פרנסתו, ובשלישית עסק לשם מצווה. בראש ובראשונה היה נותן עיר שולחני, חלפן ובנקאי בזי רמפין. שולחן החלפים שלו היה חציו בחנות וחציו מחוץ לחנות, ולא היה אלא מעין תיבה מחוסה מלמעלה, רשת חוטי ברזל, שדרכה אפשר היה להסתכל במה שנמצא בתוך השולחן. מטבעות למיניהם, מטבעות הארץ, מטבעות חוץ לארץ, מטבעות זהב, כסף ונחושת, סדורות יפה יפה, מסודר אחד לגבי השני, כל מי מפני עצמו, בתוך חנות היה ארון ברזל, בו נעלים את כל הכספים לשעות הלילה. נוסף לחלפנות שהסיקה את בעליה, עשה גם בעסקי חליפין מחוץ לארץ, על ידי בנקים גדולים יותר, שהיה בקשר איתם. נתן צבי היה מונה לפנקסאות של עבור השב, הקונה והמוכר, הוא גם הלך לבתי הבנקים ולמוסדות להתחשבן איתם. רפין חצה אח, השותף השני, היה קופאי, את המכתבים לחוץ הכתב יהודי בשם רב דוד פיינשטיין, לכתוב את המכתבים לנשים, לא היה לו כתב יפה, בשפה גרמנית ואנגלית, וכל זה שלו מנת לקבל פרס. הוא עצמו היה עוזר להביא בכל עבודות שלו, הוא מסכם, בזמן קצר למדתי ידיעת המספרים, והייתי בקיר בכל ענייני הנתבעי. במקום אחד בספרו כותב דוד ילין וגם חיים אמבוגר את היקף הפעילות של הבנק, והוא מפתיע לגלות שבחנות קטנה בבטרק שבעיר עתיקה נולדו דברים בצורה כה מקיפה. ואמבוגר כותב בספרו שלוש דורות בירושלים, הבנק של אבא ושותפיו יצא טבעו בעולם בשם נתן אמבוגר. הבנק היה הגדול והיחיד ליהודים האשכנזים בארץ ישראל, האשראי שלו היה בלתי מוגבל, סחר עם כל הבנקים הגדולים שבאירופה, נתן צ'קים בסכומים גדולים ונשתלבו בכל חלקי העולם בלי שום בקבוק. והוא מפרט את שמות הבנקים והמוסדות הכספיים בארץ ברחבי תבל, איתם היה קשור הבנק בירושלים. בורגנהיים, דויצ'י פלסטינה בנק, יעקב אלרוט קומפני, יעקב מוישה, באירופה היה חיות אודסה, דויצ'י בנק ברלין, דרזדה בנק ברלין, וסבכי מוסלבסקי בניו יורק. לאחרונה התגלו עובדות מעניינות בקשר לכל אותם הבנקים בחוץ לארץ שהיו קשורים לבנק אמבוגר. כפי שמסופר, התמזל מזלנו, כתוב אמבוגר, יכול לראות לעין מסכים מקורים של הבנק שהוזק מאז קיומו של הבנק כדי בן משפחה, והמפתיע הוא שמסמכים האלה מסמכים מקוריים מאותם מוסדות בנקאיים. אמבוגר יש לו מכתבים מעניינים על התכתבות שלו גם גדולי תורה, גם עם, לא רק עם אנשים של ממון, הוא גם עסק עם כולם, עם כל מיני אנשים ברשומים שנמצאים מוזכרים, כל מיני עסקנים, יחיל מיכל פינס, ישראל דדל צפום כנורך הרב הצלט, יצחק ליפקין, שכנויה היה אבו בסל, מייסד שכונת שערי ירושלים. כנראה שמחברות אלו הם הפנקסאים של הבנק. אנחנו נצא לשיר נוסף, והפעם אנחנו הולכים לשמוע שיר לחד דודי של חסידות קוסם.
Oh, עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
ופה נכנסים לסיפור הקשה של בנק אמבוגר, לא לוח ימים שחו החיים הטובים, הצהרתו של הבנק היא שהביאה לחורבנו, השנים היו תפריש נוני תפריש סמך, 1995, הם היו שנות גאות כלכלית בארץ, גם שנות בריחה לבנק, בזכות בניית השכונות החדשות מחוץ לעיר, וכך כותב חיים אמבוגר, השנים היו שנות מסחר ורווח, האשראי בארץ ישראל גדל, הבנקים מוטי חרושת והסוחרים, הסיטונאים, נתנו כולם אשראי גדול בחשבון עובר ושב. הבנק של אבא היה היחיד של היהודים האשכנזים בארץ ישראל, וממובן שרוב הסוחרים היהודים והרבה מנוצרים, גם לערבים, סחרו עם אבא. כל סחורתם הביאו מאירופה על ידי אבא בחשבונות עובר ושב. ומצב המסחר היה איתן, ולא היה שום חשש בפשיטת רגל של מישהו. אבא שכל מגמתו ורצונו היה לתמוך בסוחרים הזהירים, ולמידם על סיום בסיס קיים, נתן להם אשראי במידה יפה, בחודש אשראי תפריש סמך, הקיץ הקץ על הבנק. מעשה היה במי שנחשב לסוחר גדול ומבוצץ שלווה מכל הבנקים בירושלים. וכיוון שלא ראה טוב מסחרו, הסתבך בהלוואות בריבית קצוצה, בראשית תפריש סמך מת האיש, חובו לבנק אמבוגר היה 1,000 לירות. התחילה מרוצה להוציא כספים מהבנקים, במיוחד לפגוע אחים אמבוגר, שהרבה מהלקוחות ביקשו להוציא את הפיקדונות שלהם. וכך התמוטט הבנק על מייסדיו ומנהלו. ועל זה ששוב דוד ילין בספרו מספר על המשבר הגדול הזה, על הנפילה של הבנק. הוא מוסיף, נתן צבי פרס אמבוגר, שילמו חובותיהם ככל שהיה להם, והם חיו חיי דחקות ועוני. בסוף ימיהם, פרס אמבוגר התמנה לממונה על הפרשת תרומות ומעשרות. על פטירתו, ואחרי מותו של אליעזר בן יהודה, נכתב גם כן דברים מרגשים על מה קרה בירושלים באותו, עם אותו מסחר של הבנק. ישנו יהודי אמריקאי שנכנס פעם לבנק בניו יורק, הוא פנה לפקיד במחלקת ההלוואות, הוא אומר לפקיד שהוא טס לישראל בעיני עסקים, הוא מבקש להלוות לעסקים שלו $5,000. הפקיד אמר לו שאין לו בעיה, הבנק צריך פיקדון כדי לתת לו הלוואה. היהודי נתן לפקיד את המפתחות של המכונית הפרארי שלו החדשה, שחנתה ברחוב מול הבנק. כפיקדון מול ההלוואה, הפקיד הסכים לקחת את הפרארי. פרארי מכונית יוקרתית מאוד. לאחר שיהודי יצא לדרכו, מנהל הבנק וכל הפקידים צחקו על האיש היהודי שהשתמש בפרארי שלו, ששווה $250,000 כפיקדון הלוואה של $5,000. מנהל הרכב של הבנק הכנה את הפרארי בחניון של הבנק, במקום בטוח ושמור. כעבור שבועיים היהודי חוזר והחזיר את החוב לבנק $5,000. הוא נוסף חויב בריבית של $15.41. אז פנה הפקיד ליהודי, אדוני, אנחנו מאוד שמחנו לעשות איתך עסקים, והעסקה איתך עבודה נהדר, אבל אנחנו תמאים. בזמן שהיית בישראל ביררנו עליך פרטים, וגילו שאתה מולטי מיליונר. מה שמפליא הוא, למה שמולטי מיליונר יצריך הלוואה של $5,000 מהבנק? היהודי ענה בחיוך, חשוב רק לרגע, אדוני. באיזה מקום אחר בניו יורק סיטי, אני יכול לחנות את הפרארי שלי לשבועיים, במחיר קוסמי של $15.41? ולצפות שתהיה שם כשתחזור, תמצא שם את המכונית. אנחנו מסיימים בשיר נוסף של חסידי קוסון, שיר אשת חיל. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לישראל בנצי, תודה רבה לשי פופובסקי בני ברק, לרב משה גולדיס. לילה טוב לכם והמשך הזנה ערבה לשידורי רדיו כל חי. לילה טוב.
sibeires veli silu na 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 me khulu boy ta na 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 ti di kraskalu ta na 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 benai shavos benai shavos me kavenu ni di krava vos rava vos khii benai vaval khu khii Shabbos never come blue.